ועכשיו, ברדיו ג'ודאיקה, סוגרים פינה עם הראל ביירך.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, 90.2 FM sur l'émission Sugrim Pina avec Harel Bajresh. Cette émission est en hébreu, mais je vous invite comme toujours, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, de rester avec nous pour vous améliorer en hébreu et pour écouter de la musique israélienne de qualité. Shalom lekulam ulkulan, atem al hatochnit Sugrim Pina, hatochnit hayechida baradio bashafa ha'ivrit. מאחורי המיקרופון, כמו תמיד, הראל בירך. היום אנחנו חוגגים 10 פרקים לתוכנית שבה אנחנו מדברים על כל מה שקורה באקטואליה, בתרבות, בספרות, בחגים ובהיסטוריה, ובין כל פינה ופינה מיטב השירים הישראלים של היום ושל פעם. אבל כמו כל חיינו, בששת החודשים האחרונים, השמחה מעולה היא בעצב. עצב גדול, שעברה לה יותר מחצי שנה וחטופנו, 133 במספר, עודם בשבי החמאס. אז היום נדבר עליהם. נדבר על ההתפתחויות עם איראן, על חג הפסח שעוד רגע מדפק על דלתנו, על מהו הפסע מהניצחון, על ים ויבשה. וכמובן נשוחח עם אורח יקר מהקהילה הישראלית הבלגית. אנחנו יוצאים לדרך עם שירם החדש של התקווה 6, גיבורי על.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד צוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.
גיבורי על, התקווה 6. אנחנו מתחילים עם פינת האקטואליה שלנו, שבה נדבר, איך לא, על כל ההתפתחויות האחרונות עם איראן. וכדי להבין את הסיפור, אנחנו נצטרך לחזור מעט אחורה, לשנים שקדמו למתקפת הפתע של השבעה באוקטובר. לאחר צוק איתן, ב-2014, היחסים בין חמאס לאיראן הלכו והתחממו עד שהפכו השניים לידידים טובים. רק לאחרונה פרסם צהל מסמך שמעיד על גובה התשלומים שאיראן העבירה לחמאס בשנים שקדמו ל-7 באוקטובר, ובו נמסר כי היקף המימון המתמשך של איראן לחמאס עמד על מעל ל-220 מיליון דולרים שסייעו ממימון מצבור הרקטות והנשק של חמאס לקראת השבעה באוקטובר. אבל הסיוע לא נגמר רק בסיוע כלכלי. התמיכה כללה אימונים רבים של אנשי חמאס באיראן על מנת להכשיר אותם, וכן מספר פגישות בפסגה בין ראשי חמאס להנהגה האיראנית, לפני ואחרי השבעה באוקטובר. על אף התאום הדתי המשמעותי בין תנועת חמאס הסונית שמקורה באחים המוסלמים לבין איראן השיעית ששואפת להפיץ את האסלאם השיעי ברחבי העולם באמצעות המהפכה האסלאמית, רב המאחד על המפריד. השנאה לישראל והרצון להשמיד את העם היהודי יחדו ביניהם. בכך השלימה איראן את תוכניתה שבמרכזה יצירת טבעת אש סביב ישראל, או בשמה השני איחוד הזירות. זאת באמצעות מימון והפעלת פרוקסיז, שלוחים, חמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, מיליציות עיראקיות, החותים בתימן, גורמים בסוריה, וגם כעת נרשמים ניסיונות של האיראנים לחדור לירדן. איראן מתביידת על מדינות נחשלות, שאליהן קל יותר להיכנס ומנסה לדחוף אליהן את זרועות התמנון. מטרת הבעת האש הזו היא לאיים על מדינת ישראל, וביום פקודה לייצר לישראל מלחמות במספר זירות שונות. וכך היה בשבעה באוקטובר. חמאס יצאה למתקפה, ומיד לאחר מכן חיזבאללה והחותים בתימן וכן גורמים בסוריה הצטרפו למאבק נגד ישראל. בתוכנית המקורית גם ערביי יהודה ושמרון וגם ערביי ישראל היו אמורים להצטרף למאמץ. וההצלחה של איראן בהקשר הזה היא פנומנלית. מעל שישה חודשים שמדינת ישראל נלחמת במספר זירות, כשהיא, איראן, ראש התמנון או ראש הנחש, איננה משתתפת בעליל במלחמה הזו. אזרחיה חיים בשלווה. הם לא משלמים שום מחיר, ואין להם פגיעות לא ברכוש ולא בנפש. אז בישראל החליטו אחרי חצי שנה שזהו, מספיק. לא עוד. בתקיפה המיוחסת לישראל בקונסוליה האיראנית בדמשק, מחוסל חסן מהדווי, מפקד משמרות המהפכה האיראנים בסוריה ובלבנון, יחד עם מספר קצינים נוספים. הוא, המפקד האיראני הבכיר ביותר שחוסל מאז שחוסל קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ על ידי ארצות הברית ב-2020, והוא מהבולטים בכוחות קוץ. יש לו ניסיון ארוך שנים, וכן קשר אישי והדוק עם נסראללה, מנהיג חיזבאללה בלבנון. מהדווי הוא האחראי הישיר על ההתבססות של איראן בסוריה, ועל פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה. ההתנגשות בו מרשימה מאוד, גם בשל תזמונה וגם בשל דיוקה שדרש מודיעין עמוק ומדויק. הפגיעה הייתה כירורגית, והשגרירות הקנדית הצמודה לא נפגעה כלל וכלל. היה ברור שאיראן תשיב מלחמה ולא תוכל להמשיך לשבת בשקט. חמינאי הבטיח מספר פעמים לנקום, ואפילו הופעל עליו לחץ מבית לתקוף את ישראל, כדי שהמשטר האיראני לא יצטייר כחלש אל מול הישות הציונית. ואיראן אכן השיבה באירוע דרמטי ובהיקף חסר תקדים. היא שלחה במסגרת המבצע הבטחה אמיתית יותר מ-300 חימושים, ובהם טילים בליסטיים, טילי שיוט ומלטים, ששגרו לכוונה של ישראל במספר גלים במהלך הלילה של ה-13 באפריל. זוהי הפעם הראשונה מאז מלחמת המפרץ שבה עיראק תקפה את ישראל בטילי סקאד, שישנה מתקפת טילים הישירה של מדינה זרה כלפי ישראל. רוב מוחלט מהטילים ומכלי הטייס הבלתי מאוישים יורטו בהצלחה מבצעית מרשימה מאוד, שלטה לנו בין 2 ל-4 מיליארד דולר. מלבד ילדה בת 9 שנפצעה קשה ונזק קל לבסיס נבטים של חיל האוויר, שצריך לומר תורגעת באופן ספציפי בשל טייסת ה-F-35 שיושבת שם, לא נרשמו פגיעות חריגות. זאת, הודות להכנה מודיעינית טובה, יכולות גבוהות של חיל האוויר ומערכות ההגנה האוויריות, וכן הודות לשיתוף פעולה ותיאום יוצא דופן, בין צהל, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, ירדן, האמירויות וסעודיה, בניצוחה של ארצות הברית במסגרת ה-Middle East Air Defense, או בקיצור, המד. יחד, בקואליציה בינלאומית וערבית, הצלחנו לחסל 99% מהאיומים שנשלחו למדינת ישראל. רובם מחוץ לשטח המדינה. ככל הנראה, הרוב יורטו מעל שמי ירדן, שלקחה חלק פרו-אקטיבי בהפעלת המעלתים, ובכך בחרה בצעד חסר תקדים בצד המתון. כעת, הכתור בצד של מדינת ישראל. הצומת קשה, מפני שמצד אחד יש לישראל אפשרות לא לצאת לתקיפה, וליהנות מפירות התמיכה הבינלאומיים ואף הערביים, לאחר שאיבדה כל אמפתיה מהעולם לאחר השבעה באוקטובר. במהלך המתקפה האיראנית נוצרה כאן קואליציה שמנעה את האגרסיביות שלה, ולתצורה האזורית החדשה הזאת יש פוטנציאל אמיתי לשינוי כל המזרח התיכון. אבל מצד שני, האינטרס שלנו מלכתחילה היה להכניס את איראן לתוך מעגל הלחימה, תוך אמירה שלא עוד יוכלו לשבת מהצד ולצפות בהצגה. או שיקחו בה חלק פעיל, או שיורו לעצור אותה. אין אמצע. לדעתי, בימים אלו, נכתבות המשוואות של מחר, ואם נניח לאיראן לעשות את שעשתה, ללא תגובה ישראלית, תיקבע משוואה חדשה ומסוכנת. עלינו להשיב באופן נחרץ למדינה שאיננה מורתעת, לא מישראל ולא מארצות הברית, ומערערת דרך קבע את היציבות באזור. זה האינטרס שלנו. בהקשר הזה, האמירה שאין להשיב בחומרה לאיראן בעקבות כישלון המתקפה איננה צודקת. שכן הכוונה היא שחשובה ומשמעותית, ופחות מבחן התוצאה. ימים יגידו, מקווה שעשיתי קצת סדר. נסגור את הפינה עם שירו של אורן פלד, האדמה מתחתיי.
יש לי כתובת, יש לי פינה, יש לי דרך ונדודי שינה, יש לי ימים שום דבר לא הולך, יש לי מרפסת, יש לי נור, יש לי חלום שממשיך לרדור, יש לי צדדים לא חשפתי מולה. הדבר הכי יציב זו האדמה מתחתיי, וגם היא לפעמים רועדת. הדבר הכי מפחיד זה לא זוכר כבר מתי שעליתי במקום לרדת. יש לי שמיים, יש לי תקווה, יש לי חבר תמיד בסביבה, יש לי עוד זמן לשנות הרגלים. הדבר הכי יציב זו האדמה מתחתיי, וגם היא לפעמים רועדת. הדבר הכי מפחיד זה לא זוכר כבר מתי שעליתי במקום לרדת. יש לי אומר, יש לי אותך, יש לי מקום בלב שעוד לא נפתח. וגם היא לפעמים רועדת. הדבר הכי מפחיד זה לא זוכר כבר מתי שעליתי במקום לרדת.
האדמה מתחתיי של אורן פלד. אתם על התוכנית סוגרים פינה, ואנחנו ממשיכים עם פינת התרבות שלנו. פינה שבה כבר דיברנו רבות על תפקידה של התרבות ושל היוצרים בתקופות מלחמה ובתקופות חשוכות יותר בכלל. דיברנו על כל היוצרים שמאז תחילת המלחמה חטאו לתפקידם והרבו בשנאה וברגשות נקם. הם תיארו והתאימו את עצמם לשיח הישראלי, לחלל האוויר הציבורי שלנו שהוא מלא בדיבורים על נקמה. קובי פרץ שר מול חיילים את שישרף לכם הכפר, השיר חרבו דרבו הפך לשיר הנצפה ביותר בתקופה מסוימת. חנן בן ארי שר מול חיילים על נקמת בערי, והם ענו לו בשיר הנקמה ידוע לשמצה, ונקמה נקם אחת משתי עיניי, שלמי שלא מכיר הוא שיר נקמה פופולרי בקרב נוער הגבעות וגורמי ימין קיצוני אחרים, אשר מחליפים את אחת המילים בפסוק מספר שופטים מפלישתים לפלסטין. רגש הנקמה ממלא אותנו כפרטים, ואל מול המאורעות הקשים שחווינו, יש בזה משהו טבעי, נורמלי אולי. אך כשאנחנו שוקים ברגשות האלו, מה תפקיד היוצרים? להרבות בהם. ויחד בתוכנית חשבנו מה היה עדיף שיעשו. מהו תפקידם באמת בזמנים האלה. אז זהו, שלאחרונה נתקלתי בשיר יפהפה, ובתוכו קטע שירה קצר ומרתק בשם תביעה, שכתבה טלי ורסנו הייסמן, שעבורי מתאר נפלא את תפקיד היוצרים בתקופות האלו, וזהו מילותיו. כשאני טובעת, אין צורך שתתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע לתאר לי איך נראית היבשה. וזהו תפקיד היוצרים, לתאר את היבשה החמה והמיוחלת, ברגעים שאנו טובעים ושקועים הצוואר במים קפואים. הקטע היפהפה הזה נכנס לאחד משיריו של הזמר והיוצר אביחי הולנדר, שבשונה מרבים אחרים, הצליח במידת מה לעמוד בתפקידו. כנער, אביחי התגייס ליחידת אגוז ולחם בקרב הקשה בשכונת סג'אייה, במהלך מבצע צוק איתן ביולי 2014. שם איבד שני חברים ליחידה, וגם קצת מעצמו. הדרך של הולנדר לרפא את הלם הקרב שלו הייתה באמצעות המוזיקה. בסינגל הבכורה שלו בשם לא נרגע, הוא מספר לבנו בין השנתיים מה עובר על אביו בדקות הקשות יותר שלו, ולמה הוא לא מצליח להירגע. בואו נשמע קטע מהשיר.
אומר לך רק ילד, לאבא יש עוד ילד, מזמן מאז ימי המלחמה. רסיסים לא פגעו בגוף, רק בנשמה. זה למה אבא לא נרגע, זה למה אבא לא נרגע.
הולנדר מצא יבשה לים הגועה שלו דווקא במוזיקה. בהבעת הכאב בשירה הוא מצא מזור, וכעת, כשכולנו טובעים, אנחנו זוכים להציץ יחד איתו, בעזרת שיריו, ליבשה. אני רוצה לסגור את הפינה עם השיר החדש שלו, אור בשיגעון, בו מופיע גם הקטע, תפייה.
כבר תקופה שהסופה כיסתה הכל ולא נותרה פיסת שמיים. הימים ימי גאות, רק השפל בא בליל. אז אם אתה כבר כאן, תהיה לי שקט. אני מכיר את הכאב שלי היטב, לא נדבר עליו בינתיים. כל עוד יש דופק, תאר לי את האופק בחושך, ספר לי על חופש, על בית, ראש מעל המים עד החוף. תבטיח לי שכל עוד יש רוח, השערה תנוח ותחלוף. בוא תהיה לי רגע אור בשיגעון. הריחות שבאוויר והחגים מבשרים את סוף הקיץ. מי ייתן שבסופם תבוא יונה, תבוא שנה טובה עליי. אחרי כל השבר יבוא צחוק, אני יודע כשהטוב רחוק. אני מכיר את הכאב שלי היטב, לא נדבר עליו בינתיים. יש דופק, תאר לי את האופק בחושך, ספר לי על חופש, על בית, ראש מעל המים עד החוף. תבטיח לי שקולו יש רוח, השערה תנוח ותחלוף. בוא תהיה לי רגע אור בשיגעון.
כשאני טובעת, אין צורך שתתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע ונתאר לי איך נראה את היבשה.
כל עוד יש דופק, תאר לי את האופק בחושך, ספר לי על חופש, על בית, ראש מעל המים עד החוף, תבטיח לי שכל עוד יש רוח השערה תנוח ותחלוף. בוא תהיה לי רגע אור בשיגעון, בוא תהיה לי רגע אור בשיגעון.
אור בשיגעון, אביחי הולנדר, אנחנו ממשיכים עם פינת ההיסטוריה שלנו. והפעם בפינת ההיסטוריה נדבר על אירוע שקרה בדיוק היום, לפני 42 שנה. ב-19 באפריל 1982, מתחיל פינוי העיר הישראלית ימית מחצי האי סיני, בהתאם להסכם השלום עם מצרים. ימית הייתה עיר ישראלית שהוקמה בשנת 1975, בקצהו הצפון מזרחי של חצי האי סיני, על חוף הים התיכון, בין רפיח, כן כן, רפיח, לאל עריש. מטרתה הייתה ליצור מאחז בשטח שיחזק את הקשר בין סיני לבין ישראל, וכן לפצל את רצועת עזה מחצי האי סיני. ימית הייתה למעשה הצלע השלישית בתוכנית עוטף עזה, שמטרתה הייתה להקיף את עזה בגושי התיישבות אשר ימנעו ממנה להתפשט. עוטף עזה כלל את אשקלון בצפון, באר שבע, עיירות הפיתוח והקיבוצים ממזרח, וימית בדרום. כשהוחלט לפנות אותה במסגרת הסכמי השלום עם מצרים, בהם ישראל הסכימה להחזיר את השליטה בחצי האי סיני לידי המצרים, התגוררו בה 625 משפחות. רובן התפנו מרצון, מבלי להמתין ליום הפינוי. אך פעילי ימין ובעיקר אנשי גוש אמונים לא הסכימו להתפנות והתבצרו בבתיהם. לכן, גלש הפינוי למאבק אלים, שבסופו פורקו מרבית המבנים של העיר החדשה. פינוי ימית נחקק בזיכרון הקולקטיבי כטראומה, והוא בהחלט אירוע עצוב וקשה. אבל זהו המחיר לשלום, שהוא בוודאי ובוודאי עדיף ממחיר המלחמה. השנה ציינה גם מדינת ישראל 45 שנה להסכם השלום עם מי שהייתה הגדולה והמסוכנת באויבותינו, מצרים. היום אף אחד כבר לא מדבר על הישגיו של הסכם השלום ועל מחיר הדמים שהוא חסך לנו. אבל אפשר רק לדמיין איך הייתה נראית השנה האחרונה אל מלא היה קיים. בזמן שהייתה מצרים האויבת המרה שלנו, שקלה מדינת ישראל במלחמותיה נגדה יותר מ-3,300 איש. זה מספר בלתי נתפס. ניתן לדמיין את כמות השנאה ורגשות הנקמה ששלטו אז בעם ובהנהגה. אבל אז הגיע סדאת לשדה התעופה בן גוריון, ולאחר מכן נחתמה ברית שלום בין המדינות. ברית קרה, לעתים שבירה, לפרקים על סף פירוק, אבל ברית. והיום סיני הפכה לאתר תיירות נחשק לישראלים. מי היה יכול לדמיין אז? וזה בדיוק מה שחסר לנו עכשיו, הדמיון. אתם מסוגלים לדמיין עכשיו כי בעוד כמה שנים אנחנו נשב בעזה, ננגב חומוס ונתווכח עם המוכר המקומי על מחיר השייק מנגו. אם לא, אולי כדאי לנו להיזכר בהסכם השלום עם מצרים ולקבל ממנו קצת השראה. כי תמיד, אבל תמיד עדיפה דרך השלום מדרך המלחמה. בעת קבלת פרס הנובל לשלום, אמר בגין כך: השלום הוא יופי החיים, הוא זריחת השמש, הוא חיוכו של ילד, אהבתה של אם, חדוותו של אב, היחד של משפחה. הוא קידומו של האדם, ניצחונו של העניין הצודק, התגברותה של האמת. השלום הוא כל אלה, והרבה יותר מזה. אני רוצה לסגור את הפינה עם לבד במדבר של יסמין מועלם.
לבד במדבר, ביחד איתך, עלינו להר, וזה לא מוזר לך, הפחד נגמר. לבד בלב ים, אבל עתיתי גם עם הזרם מוקסם, עוד נמצא את הדרך לצור. באתי כל הדרך עד שנשברתי, קחי אותי אליי. שנשברתי, קחי אותי אלייך. משוטט בלילות לבד עם אלף שאלות, כמו אולי זה טיפה יותר מדי, ואיפה הלב שלי עליי. מדליקה את הנרות אבל אני לא רואה, להפסיק לפחד מזה הלוואי, שתשמרי עליי, אני אשמור עליי. תחכי כי הדרך איטית וזה לא הזמן שלך אבל לכם יודעים אבל לכם יודעים לבד על במה אבל את מקשיבה ואז כל הקהל נעלם כמו ציור על החול ואז בגל גדול איזה מזל שבאתי כל הדרך עד שנשברתי שוטט הבא לראות לבד עם אלף שאלות אולי זה טיפה יותר מדי לאיפה הלב שלי על הלי מדליקה את הנרות אבל אני לא רואה להפסיק לפחד מזה הלוואי שתשמרי עליי אני אשמוע עלייך גם
יסמין מועלם, לבד במדבר. אנחנו ממשיכים עם פינת החג שלנו. כי חג הפסח מדפק כבר על דלתנו ואיתו גם ליל הסדר. הלילה בוא ננסה לייצר סדר, בתוך אי הסדר והבלגן שמאפיינים את חיינו בזמן האחרון. ואולי אחד הדברים המרכזיים שיש להיזכר בהם במהלך חג הפסח, הוא כי גרים הייתם בארץ מצרים. לאחרונה ישנם יותר ויותר מקרי אלימות ויחס הולך ומחפיר נגד ערביי ישראל. בעקבות המלחמה, היחס השלילי כלפיהם שבר שיאים חדשים, וכולל אירועי התנכלות ופגיעות מכוונות בעיקר מצד מתנחלים ואנשי ימין קיצוני. אז דווקא עכשיו, בימים סוערים אלה, אל לנו לשכוח שערביי ישראל הם תושבים טבעיים במדינה שלנו, וגם הם לוקחים חלק אותנטי ואמיתי בכאב הלאומי מאז השבעה באוקטובר. רק שיהיה ברור, גם 40 ישראלים נרצחו בשבעה באוקטובר, והרבה מהם. אז בפסח הזה, נעשה סדר, בין האויב שאותו צריך להרוג ולהשמיד, לבין הגר היושב בתוכנו, שעליו נכתב, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. הרב הראשי של בריטניה, הרב יונתן זקס, אומר בספרו על היהדות, שהיחס לגר, זו המצווה המופיעה במספר הפעמים הרב ביותר בתנך, 36 פעם. הוא מוסיף ואומר, שזו המצווה החשובה ביותר ביהדות, ואולי החשובה ביותר בכל הדתות בכלל. כי הציווי ואהבת לרעך כמוך, שמופיע רק פעם אחת בתורה, מדבר על אהבת מי שקרוב אליך, מי שהוא כמוך. אבל היחס החיובי לגר מדבר על התחשבות והבנה לאיש זר. לאיש שלא מאמין בדת שלך, לא מדבר את שפתך, ואולי גם צבע אורו לא ממש זהה לשלך. ולכן מצאה התורה צורך גדול להזכיר את הדבר לא פחות מ-36 פעמים. אז בפסח הזה אני שואל, האם לא הגיע הזמן ללמוד בכל הכוח, את הציווי הזה ולקיים אותו? איך קורה שדווקא הציווי החשוב הזה זוכה להתעלמות מוחלטת וכאילו נשכח מלב אותם אנשים המתיימרים להיות תופסי התורה ויודע? אני רוצה לסיים עם קטע של יאנוש קורצ'אק בשם משה שבדיוק מדבר על הציווי הזה. משה יאנוש קורצ'אק. אביט למרחוק, אביט ואספר. אספר את האמת על מה שהיה לפנים. אספר את האמת על משה, אולם את האמת בלבד, בהיות משה ילד. לא הצפנתי ילד מפני חיילי האויב, אך הנחש, כי יוכבת לא הרבטה להוציא את משה החוצה, בימים אשר הצפינתו, ועל כן ידע יותר את הלילה מן היום. אני מנחש כי הילד ממצמץ בעיניו ומתפלא, בהביטו על העצים הירוקים, על השמיים הגבוהים, כי נשימתו מעמיקה והוא שותה את האוויר לרוויה. ישמח אף יריע, כי העולם כולו אור ושגב ושמחה. אני קורא, ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקי הוא לי. איך תביט יוכבד? איך תוציא את משה מן התיבה? מה תאמר? איך תאמצו הליבה? קשה תעלומת השמחה בבואה לאחר רוב ימי חרדה ולילות מצוקה, הללויה. למד את החיים, משה הקטן, כי קשים הם הילדי. וסחור אשר ימצאך, ומתוך זיכרונך תכתוב בתורה לעמך. תורה אחת, משפט אחד, יהיה לכם ולגר הגר איתכם. אף תכתוב בה, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. הגד, איפה אתה? מה היו חולמותיו והמיטותיו, אשר עבדו בחולות המדבר וברוב דרכים, בדמי מלחמות רבות, בהרים, בנערות, בערים ובחורבות הרים, אשר בהם הלכו ישראל והעמים 3,000 שנים. אמרתי לכתוב כל אלה, ולא השכלתי לעשות כחפצי, כי זקנתי ועייפתי ואינני ילד. ואתה, תיטיב ממני לדעת את הדבר הזה, ותשכיל לעשותו. אני רוצה לסגור את הפינה עם עבדים, של ברי סחרוף.
במקומות המוכרים לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר. עוד מעט ייגמר הסרט, בקרוב המציאות, התמונה מטושטשת והצליל לא ברור. גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים?
עכשיו
עבדים, ברי סחרוף, אתם על רדיו ג'ודאיקה, 90.2 FM, בתוכנית סוגרים פינה. אנחנו ממשיכים מהפינה האהובה שלנו, פינת האורח, והפעם יושב כאן איתי מתן, השליח של השומר הצעיר. אתה לא נשלחת על ידי הסוכנות היהודית, אתה שליח פה כבר 6 שנים, אני אתן לך פשוט להציג את עצמך.
שלום אראל.
שלום שלום.
תודה על ההזמנה לפינה ולתוכנית. כן, נכון, קוראים לי שליח, כי זה המושג ככה שהקהילה המקומית משתמשת בו, אבל לא נשלחתי מהסוכנות, אני לא מה שנקרא שליח קלאסי, שפעם נשלח מקיבוץ כדי להכין קבוצות, לעשות עלייה, לא, זה לא הסיפור, אבל במושג, בדרך שבה ממשיגים את זה פה בקהילה, אני נקרא שליח, אפשר לקרוא לזה רכז נוער, זה נראה לי המקבילה בעברית.
בגלל שלא נשלחת על ידי הסוכנות, בוא תספר לנו קצת איך התגלגלת לי כאן.
שאלה טובה, האמת שהרומן תרתי משמע עם בלגיה התחיל לפני כמעט 15 שנה, הכרתי את מי שהיום אשתי, היא בלגית, הגעתי לפה.
איך הכרת את אשתך? איפה הכרת את אשתך?
אתה יפה, אתה נגיע. הכרנו בדרום אמריקה. הייתי מאוד מקורי וטסתי לטיול אחרי הצבא בדרום אמריקה, בודדים הישראלים שעשו את זה, והכרנו שם והתגלגלתי לבלגיה. עבדתי תקופה בערך 3, כמעט 4 שנים אפילו בגננו, חזרתי לארץ ללימודים, ואני פה ברצף כבר כמעט 8 שנים, מאז שחזרנו, כן.
ומיד כשהגעת, התחלת אצל השומר?
לא, האמת שהגעתי לפה, עשיתי, באתי לשנת לימודים ב-ULB, זה היה לימודי אירופה שעשיתי, זה היה תואר שני-שני, וכן, ואז מפה לשם התגלגלתי, לביתי פעם אחרי טיול של השומר, ושם התחיל, הקשר הדוק עם השומר. היה שליח לפניי שהיה ככה שליח מיתולוגי שהיה כמעט 11 שנה שליח של השומר הצעיר, גם שליח מקומי, פעיל מקומי מה שנקרא. היה בנו קליק טוב, אני תמיד נורא ככה נמשכתי לחינוך, והתפקיד הזה של שליח גם מכסה חינוך, גם מכסה את הקשר הזה לישראל, ציונות, יהדות, ככה שזה ישר דיבר אליי. ואני עכשיו כבר מסיים שנה שישית שליח בתנועה.
ואתה, לא, ההפך.
לא, לא, כבד במובן החיובי, כן, אני לא...
כן. אתה גדלת בתנועה בתור נער?
האמת שלא, אני בארץ, אני מקור ירושלמי, לא הייתי בשומר הצעיר, זה לא כך עניין אותי בארץ, שומר הצעיר מאוד יש לו גם הקשרים פוליטיים וכאלה, אותי, אני בתור נער יותר אהבתי לטייל, הייתי ב... תנועה שקראו לה חוגי סיור, לא יודע אם זה עדיין קיים.
סיירות.
סיירות, מכיר?
בטח.
אז כן, אז שם. זה היה בעיקר לטייל, לדעת לנווט, לדעת להתמצא בשטח ולהסתדר בשטח, אז שם הייתי. ובאמת החיבור אחר כך פה לשומרת צעיר היה מאוד טבעי במובן הזה של החיבור לישראל, והחיבור באמת גם ליהדות. יש לא מעט, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל יש לא מעט בתנועה שבאמת... הם לא נמצאים בשום מסגרת יהודית, ואז השומר הצעיר, במובן הזה, זה המקום היחיד שבו הם מקבלים קצת מסורת, קצת מושג על מה זה יהדות, וגם על החיבור לישראל כמובן.
אולי תדייק לנו על ההבדלים, כי קצת הזכרת אותם, אבל ההבדלים בין השומר הצעיר בישראל לבין השומר הצעיר בעולם, שבעצם התנועה העולמית היא תנועה מאוד חזקה, ויש חיבורים בין כל מיני מדינות.
כן. אז ככה, קודם כל... ככה קצת מבחינת הארגונים, אז פעם היה השומר הצעיר, לפני שהוקמה המדינה, הוקמה המדינה כמו יהודים טובים, הם התווכחו איפה צריך להיות השומר הצעיר עכשיו, האם השומר הצעיר צריך להתמקד בישראל או בעולם, כי בעצם הוא הוקם מחוץ לישראל, ואז נהיה מין פיצול כזה, פיצול אדמיניסטרטיבי, אבל זה לא מאוד מעניין, אבל... רק כדי להתעכב על הנושא הזה, שזה בעצם, זה לא אותה תנועה, וגם השומר הצעיר העולמי, זה בעצם כל, כן, בכל מדינה או בכל עיר, יש לו באמת את האופי שלו. כן, זו תנועה עולמית, במובן שיש קווים מקבילים, ושיש סמינרים והכשרות שעושים ביחד, כל התנועה העולמית יחד. אירופה.
וגם פרויקטים משותפים.
נכון, יש גם פרויקטים משותפים, עוד רגע נדבר על פרויקט מאוד מעניין שהיה לו מזמן, אבל חשוב כן להגיד, כמו שאמרת, התנועה במובן הזה מאוד חזקה, דווקא לא, לא רק מבחינה כמותית, אבל גם מבחינת הנקודות השפעה שיש לה. אז יש גם, יש שם שומרת צעיר בדרום אמריקה, ויש שומרת צעיר בצפון, כאילו במדינות דוברות אנגלית, אוסטרליה, קנדה, הרבה מאוד קינים באירופה, עכשיו נפתחים יותר ויותר קינים גם במזרח אירופה. באמת יש לזה מאוד משמעות מהבחינה של ההשפעה גם בהרבה מקומות. וכמו שאמרת, היה פרויקט שלא מזמן באמת עשינו את זה כחלק מה שאנחנו קוראים מזכירות, המזכירות האירופאית, שזה בעצם תיאום כזה של המדריכים עצמם, חבר'ה בני 17-18, שהרימו את הפרויקט הזה של ניקוי מרצפות זיכרון. יש לזה שם בגרמנית, אבל אני תמיד מתבלבל בו, אז נקרא לזה מרצפות זיכרון, אותן מרצפות מוזבות עם שמות של קורבנות השואה איפה שהם גרו. ובאמת היה, אז בשבת שעברה עשינו את זה במקביל, בבלגיה, ברלין, ועוד מדינה, אני חושב שזוכר עוד דיר, נראה לי ברומא, אני לא סגור על זה, ובשבוע הבא יהיו עוד כמה מדינות שיצטרפו, והרעיון הוא באמת לנסות לייצר השפעה במקביל בכמה ערים באירופה, כדי באמת להראות את החוזק. באמת מה שהיה פה בבריסל זה היה מאוד יפה, כי באמת גם התנועות האחרות, התנועות הציוניות האחרות הצטרפו לפרויקט, ועשינו זה גם עם הבונים דרור, עם הנוער הציוני, עם הג'י-ג'י-אל, שזה היה לזה יותר משמעות מהבחינה הזו של, ככה, של ברית הארגונים. כן, זה הכוח שיש לנו בתנועת נוער, באמת ככה, להכניס את החבר'ה הצעירים לתוך פרויקטים כאלה עם משמעות, גם לקהילה, וגם באמת עצמם, התחושה שלהם לחיבור.
לא, לגמרי, גם עצם העובדה שיש את החיבורים האלה בין מדריכים בכל מיני מקומות באירופה, רק הדבר הזה, והיכולת לשתף פעולה ולייצר פרויקטים משותפים, יש לזה
לגמרי. אני יכול לשתף, שנגיד בסמינרים, כל קיץ יש לנו סמינר מדריכים, והם נפגשים, מדברים ומשתפים, עושים כזה שיתוף אמיתי, ואלו הקשיים שלהם ככה, ואלו הקשיים שלהם ככה, כל עיר וכל קהילה באירופה יש להם, יש דינמיקה שונה וקשיים שונים, ובאמת לדבר על זה ביחד מייצר, בלי הרבה קלישאות, אבל כמו הוועידות האלה שהיו, אתה יודע, בשנות ה-20, 30 ו-40, לפני הרבה הרבה זמן, אז זה מייצר גם מחשבה ביחד על קשיים, ולנסות להתמודד עם זה בצורה ככה שיכולה לקבל מענה באלמנטים שאנחנו לא חשבנו עליהם בבריסל, ונגיד, לא יודע, סתם דוגמה, בפריז זה הרבה יותר בא לידי ביטוי, או ברומא, או בשוויץ, בציריך, אז באמת יש לזה, אני רואה בזה באמת מכפיל כוח מהבחינה הזו, שיש כמה ערים עם הרבה קינים.
לגמרי. מה הקשיים של מדריכים בשומר הצעיר בבריסל?
תראה, אני חושב שבסוף הקשיים, או ההתמודדויות, זה התמודדויות של חבר'ה מני 16, 17, 18, כמו בכל מדינה. זאת אומרת, אני מעריך שאם נשב עם חבר'ה מתנועות אחרות גם, זה, לרוב זה יהיה אותם קשיים. זה גיל כזה שהם סיימו כביכול גברים מרד הניעורים שלהם, אבל הם עוד רגע לפני החלטה מאוד גורלית, אתה יודע, זה לא כמו בארץ, הרי הם עכשיו, בני 17 וחצי, צריכים להחליט
על המסלול
חיים שלהם, כן, וזה יושב עליהם, וזה כבד, ואני רואה במיוחד את השמיניסטים האלה שעוד רגע יוצאים, הם משתפים אותי ככה באמת, אין להם את אני קורא לזה פה שנת שבתון, בארץ זה צבא, אבל אין באמת את הבאפר הזה, שאיזשהו מסלול כזה עוזר לך להתבגר, להבין יותר טוב.
שמאפשר לך רגע לצאת מהמרוץ הזה של החיים, ונותן לך לחשוב שנייה ב...
כן, תראה, בארץ הצבא זה באמת, הוא סוג של המרוץ.
הוא כבר נכנס לתוך המרוץ.
הוא נכנס לתוך המרוץ, כי לא סתם אנשים רוצים להיות ביחידה מסוימת, אתה יודע, יש לזה גם משמעות.
אבל אז אתה יוצא לטיול.
אבל אז אתה יוצא... או לא, אבל יש לך את התקופה הזו של 3 שנים, או כמה זה צבא היום, פחות, יותר, זה משתנה.
2-8. עכשיו אולי זה יהיה יותר.
עכשיו יהיה יותר, כן. לא, אבל יש לך איזו תקופה כזו שאתה בין לבין, בין שמירה לשמירה, או בין משימה למשימה, יש לך זמן לחשוב מה אתה רוצה, ואתה בא קצת יותר בשל. עכשיו אני מרגיש שזה לא אותו מצב פה עם הבלגים.
זה משהו שייחודי לבלגים, או שזה משהו שחורים בכל אירופה?
אני רואה את זה בהרבה מדינות, שאני מדבר עם שליחים אחרים של השומר ממדינות אחרות, אני רואה את זה בעוד מדינות. יש לנו גם קושי, סתם בהקשר הזה, יש לנו קושי נגיד לשלוח, יש הרבה מסגרות בארץ של מסע, שנת הכשרה.
שנת מכון.
גרעין, מכון, כן, יש כל תנועה כן. או כל ארגון, יש לזה שם אחר, ובאמת הבלגים או האירופאים באופן כללי מאוד קשה לשלוח אותם, כי משהו ב-DNA שלהם אומר, אני מסיים תיכון, אני מתחיל לימודים, ובודדים אלו שנוסעים לישראל לצבא או לשנה כזו של חיבור משמעותי, סוג של שנת שבתון.
וצריך להגיד שהם מושפעים גם מהלחץ, גם מאוד, מההורים, מאוד, גם מאוד. מהחברה, זה לא...
מאוד, זה מאוד קשה לשבור את זה. פשוט. אגב, חלק גדול מהחבר'ה פה יוצאים ללמוד בחול. זאת אומרת שהרבה מאוד בלגים ככה, חלק מהשיח שיש כרגע בקהילה היהודית, זה שבאמת הקהילה קצת מצטמקת, אבל היא מצטמקת גם משתי סיבות, גם בגלל הילודה, זה לא נתמך במספרים, כן? אני לא יכול להביא מספרים, אבל זה מי, אתה יודע, משיחות עם אנשים. גם בגלל פחות יהודה, אבל גם בגלל שהרבה חבר'ה בני 18 עוזבים למה ערים הפופולריות. יש את לוזן, יש את מסטריכט, יש בקנדה כמה מקומות
שמוכרים. אבל הם חוזרים אחרי זה בעיקרון.
לא תמיד, ולוקח להם זמן.
כן.
לוקח להם זמן לחזור. וזה משפיע קצת על ה... אתה יודע, זה גם חבר'ה שהם יחסית אלה שהולכים, אז הם... אני לא אגיד מובילי דעה או מובילים בקהילה, אבל את חבר'ה שיש להם גם אימפקט משמעותי, גם להורים שלהם יש כנראה ארנק משמעותי כדי לאפשר להם לעשות את זה, אבל לוקח להם זמן לחזור ולחזור בתוך שחקנים פעילים בקהילה.
במיוחד החבר'ה הסטודנטים שמהם אנחנו מצפים ברור. שיעשו ויקחו ברור, חלק, ברור. ואנחנו רואים שבסופו של דבר אנחנו מאבדים הרבה
מאוד. שמשם אמור לבוא הדרייב, לגמרי, אתה צודק. לגמרי.
תספר אולי בכמה מילים קצת על התנועה של השומר הצעיר, מה אתם עושים, פעילות כל שבת.
כן, אז השומר הצעיר, אנחנו נפגשים כל שבת, יוצאים לארבע מחנות בשנה, שבאמת המחנות זה סתיו, חורף, אביב וקיץ, כל מחנה לאורך השנה זה מחנה של שבוע, בקיץ זה שלושה שבועות. מבחינת הווליום של העשייה, זה לא מעט. אני גם משווה לישראל, גם משווה לקינים אחרים של השומר בעולם. וזה לא מעט, זה דורש הרבה מהמדריכים, וגם כמו שאמרת, בשבתות, הפעילות כאילו, תשמע, הם באים, אצלנו הם באים לכן כבר מזה 11 הבוקר, ויוצאים בתשע בערב.
ובכלל לא הזכרת את זה שהם באים גם ביום שישי.
כן, זה אתה יודע, on the house. יש, באים, מדברים כמה שעות בימי שישי, מארגנים את עצמם. תראה, אני חושב שהמדריכים פה, יש איזשהו, וזה כן אני יכול לגבות בנתון מ-2018 שקראתי, שיותר מ-80% מהנוער היהודי בבריסל נמצא במסגרות של תנועות נוער. זה נתון מטורף.
זה פסיכי.
זה מטורף. זה רק מראה כמה תנועת נוער זה משהו מאוד משמעותי.
לא, ואין לזה מקבילה.
אין, אני חושב, גם אין לזה מקבילה, וגם יש לתנועת נוער איזשהו מקום גם באפיון שלהם בתוך הקהילה. זאת אומרת, סתם לתת דוגמה, לפעמים היה לי תחושה שכשאני, הורים, נגיד, שבאים, הורים של בוגרים, או שהם מספרים על הילדים שלהם, אני כזה, אתה יודע, אתה קצת הזכיר לי איך שאימא או אבא ישראלי מדבר על הבן שלו שקצין. אני, הבן שלי היה ראש כן, אני, הבן שלי היה מדריך של...
זה מרכיב זהות.
לפעמים, בדיוק, לפעמים התחושה הזו שהשלב הזה בתנועות נוער זה ממש חלק משמעותי באיך הם נתפסים גם בתוך הקהילה. לפעמים יותר מדי, אבל זה אני אשאיר לשיחה אחרת.
אתם האזנתם לחלק הראשון מתוך שני חלקים ברעיון שלי עם מתן. החלק השני ישודר בפרק הבא, ובו גם מתן יבחר את השיר הסוגר. בינתיים, בלי להתמהמה, נמשיך מיד לפינה האחרונה שלנו. אתם על התוכנית סוגרים פינה. ואנחנו הגענו לפינה האחרונה שלנו, פינת הפרשנות. ובה אני רוצה לדבר על משהו שקרה לא מזמן, כשראש הממשלה שלנו הודיע בישיבת הממשלה שאנחנו כפסע מהניצחון. ואנחנו שואלים את עצמנו, מהו הפסע הזה? הרי יש בכך זלזול חריף בציבור וברמת המשכל שלו. הניסיון הזה לספר לנו שאנחנו עוד טיפה, צעד קטן, ומגיעים לניצחון המוחלט ובמקרה הטוב בדיחה עצובה. הרי ברור לכולם שהפסדנו הפסד מוחלט בשבעה באוקטובר, ושאין דרך לנצח את המלחמה הזו. אולי רק לאזן אותה במידת מה. אבל גם איזון לא נראה באופק. 1,500 ישראלים נהרגו בינתיים, העולם מאשים אותנו בג'נוסייד, ולא ברור לאן ממשיכים. עדיין לא נכנסנו לרפיח, כי האמריקאים לא מאפשרים לנו. האיום החמאסי עדיין חי, נושם וממשיך לשגר רקטות, ולכן תושבי הדרום עדיין מפונים, כמוהם גם תושבי הצפון, שלא יכולים לשוב לבתיהם כי האיום מצד חיזבאללה לא הוסר ולא מוסר, ושלא נתחיל בכלל לדבר על האיום האיראני. והכי גרוע, זה שיותר מ-130 חטופים בעזה לא שווים לביתם בשם הפסע מהניצחון השקרי הזה. הם מוקרבים עבור הניצחון המוחלט, אותו ניצחון שכל אדם שעיניו בראשו מבין שהוא אחלה סלוגן לכובע, אבל לא מתאר את המציאות. הוא זה אולי פסע מהמציאות. הרי עם צוות קרב חטיבתי אחד לא מנצחים מלחמה, אפילו לא קרב רציני. את המלחמה התחלנו עם 28 צוותים כאלו. אז די לבולשיט. ועכשיו, הציבור התעורר. מרבית משפחות החטופים הבינו שאם ימשיכו בטקטיקה הישנה שאומרת להישאר בשקט, ולחכות שהממשלה תעשה משהו עבורן, הן לא יזכו לראות שוב את אהוביהן. אז הרחובות עכשיו בוערים בדרישה להשיב את החטופים, ולהפסיק להקריב אותם ולהקריב חיילים, כדי להציל את הקריירה הפוליטית של החבורה המתונפת שקוראת לעצמה ממשלה. אבל במעגלים המשיכיים, החטופים הם לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא הניצחון המוחלט. האידיאולוגיה המשיכית שמקדשת את ארץ ישראל השלמה, שכוללת התיישבות מחדש גם בגוש קטיף, מוכנה להקריב את החטופים, כדי להבטיח את השלמת המזימה הזו. אז ההפגנות כעת הן לא רק על הצלת החטופים, אלא על הצלת מדינה שהולכת ומשתגעת והופכת קיצונית ומשיכית. ואל מול הדבר הזה, יש לנו, יהודי התפוצות, תפקיד משמעותי, כפי שהיה לנו לפני השבעה באוקטובר. התפקיד שלנו לא מתחיל ונגמר בעלת המודעות בחול, אלא גם במסירת מסר נחרץ למדינת ישראל והפעלת לחץ לשחרור החטופים ששחרורם קודם להכל. בטח להזיות משיחיות על כיבוש ארץ ישראל השלמה. לפני קצת יותר משבוע צעדנו יחד ברחבי בריסל חמשת תנועות הנוער הציוניות בבלגיה, תחת ארגון הגג הברית, בקריאה לשחרור החטופים. מאות נערים ובוגרים צעדו ברחובות בריסל, אוחזים בשלטים ובדגלים בדרישה לשחרורם המיידי. ובסוף הצעדה קיימנו גם טקס לכבוד החטופים. האירוע פורסם גם בארץ כדי להראות את הסדרי העדיפויות שלנו כיהודי הגולה. שמח להביא בפניכם את דבר השליחים שאותו כתבתי לרגל הטקס. אנחנו כאן היום, הקהילה היהודית הבלגית בהובלת ברית התנועות, הברית בין חמשת תנועות הנוער הציוניות בבלגיה, התאחדנו כאן היום כי כל דמי אחינו צועקים אלינו מן האדמה. וכשהם צועקים, איננו יכולים לעמוד יותר מנגד. איננו מסוגלים לקבל את המצב הזה, שבו 133 חטופים וחטופות נחטפו מבתיהם לפני 183 ימים, והעולם כמנהגו נוהג. אנחנו כאן כדי לצעוק יחד לצעקתם שלהם, מבטן האדמה, בדרישה לשחרורם המיידי ולהשבתם הביתה עכשיו. אסור שזאת תהיה צעקה חד פעמית. הצעקה שאנחנו צועקים היום יחד חייבת לייצר אדוות של אלפי צעקות קטנות שמשנות את המציאות ומזכירות לכל מי שהספיק לשכוח את הפשע הגדול שביצע בנו חמאס בשבעה באוקטובר. היום אנחנו מטילים סלע באגם האירופאי הדומם, השותק. התפקיד של כל אחד מאיתנו הוא להמשיך לזרוק את האבנים האלה, כל אחד במעגליו. תספרו עליהם לקולגות, תבירו פעילויות בתנועה, תכתבו ברשתות החברתיות, תתלו פליירים ברחבי העיר, תלכו ותרוצו למענם, העיקר שתמשיכו להעביר את המסר ושתמשיכו לייצר אדוות שישאירו את החטופים על סדר היום. התקופה הזו מעמידה אותנו למבחן, למבחן מוסרי וערכי בתור יהודים בלגים ציוניים. עלינו לבחור היום בעמדה אמיצה והומניסטית, לא מתביישת ולא מפחדת, שאומרת לא עוד. בתקווה שהעמדה הזו היא שתציל אותם, היא שתציל אותנו. זהו, הגענו לסוף התוכנית, תודה רבה שהזנתם, הייתם על סוגרים פינה, מאחורי המיקרופון הראל בירך. השידור החוזר יהיה בשבוע הבא, בדיוק באותה השעה. אם אהבתם את הפרק, אתם יותר ממוזמנים להפיץ לחברים דוברי העברית, ואם זה עשה לכם חשק לעוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של רדיו ג'ודאיקה, ולהזין לפרקים הקודמים שעולים גם כפודקאסט, ברשתות הפודקאסט המוכרות. אם אהבתם את השירים, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר הפרק, שם תמצאו קישור לאלבום הספוטיפיי עם כל השירים שהושמעו לאורך התוכניות. וגם השיר האחרון לפרק זה, החיים, של שלמה ארצי עם מוקי, מתוך אלבומו של ארצי, שפויים. שתהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נשתמע. החיים הם לקחו אותי, הם לקחו אותי לכל מקום איתם, בחנות התקליטים הם היו לי שיר קטן. אני לא עובד, רק עומד ומקשיב בשקט ללוריד מדהים, ואחר כך זז עם יצר הנדודים, הנדודים. החיים הם לקחו אותי לכל מקום איתם, בחנות התקליטים הם היו לי שיר קטן. אני עומד ומקשיב בשקט ללוריד מדהים,
ואחר כך זז עם יתר הנדודים.
או החיים, מה לעשות איתם?
שאלתי לו אני, שחקנית שמה שלי, את היית כל כך זמני
בגשמים,
בגשמים. שוב הבטחתי להגיע לליכור
סוף הקיץ,
סוף הקיץ, אני עוד לא יודע כלום. בייבי בייבי שם צלתי, החיים או החיים, שם למעלה נני ואנחנו עניים. בייבי בייבי שם צלתי, כשאני כלי ממרחק נהייתי מיליונר ליום אחד.
החיים על כבישים המובילים לעיר שונה, לעיר גדולה,
בין אלפי מכוניות, שם חיפשתי גאולה,
גאולה.
איזה שיט, מושחתים שתו אותנו בקשית, ורק את רצית להיות ציפור חופשי,
ציפור חופשי.
בייבי בייבי שם צעקתי, החיים או החיים, שם למעלה נעני ואנחנו עניים. בייבי בייבי שם צעקתי, כשענית לי מרחם נהייתי מיליונר ליום
החיים,
אחד.
המציאות, הסבלנות לקבל את עצמי להיות אחר, ועוד כמה תשובות כמו תתגבר,
תתגבר.
אני לא נלחם, רק עובר חוזר, אני כמו כלב על דלת ביתך שומר, נאבק בעצמי אבל לא נכנס יותר.
החיים גאונים, לא לא ידעו לחיות אותם, זה גדול עליי גם כאן, תוך החדר הקטן. לפעמים אני מדמיין אותי מסיר את נעליי אצלך, ונרדם כל החיים במיטתך. בייבי בייבי שם צעקתי, החיים או החיים, שם למעלה נני ואנחנו עניים. בייבי בייבי שם צעקתי, כשאני כלימו מרחק
נהייתי מיליונר
ליום אחד. בייבי בייבי שם צעקתי, החיים או החיים, שם למעלה נני ואנחנו עניים.
בייבי בייבי
בייבי בייבי שם צעקתי, כשאני כלום מרחק נהייתי מיליונר ליום אחד.
נהייתי מיליונר
ליום אחד. לה 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 לה.
לקחו אותי, הם לקחו אותי לכל מקום איתם, בחנות התקליטים הם היו לי שיר קטן.